ממרה שמאוד מאוד משתמשים איתה כל יום. יהודה בן תימא אומר, כל יום אומרים את זה. ואז כרמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. עם יהודה בן תימא היה אחד מהתנאים החשובים שהיה לעם ישראל, והוא מלמד אותנו כמה דברים. דבר ראשון, הנמר הוא עז. הנמר לא מפחד. יש לו תכונה, למשל, יש בעלי חיים שהם רואים בן אדם הם מפחדים. אבל הנמר הוא שונה. הוא טורף ויש לו תמיד עזות להתנפל. אפילו אם הוא הולך למשל לצוד צבי, והצבי הזה רץ, הוא לא מתעייף, רץ ורץ, ויש לו עזות לתפוס אותו, לרצוח אותו. הוא אומר, כך היהודי צריך להיות בעבודת השם. לא לפחד, לא להתבייש, שאומרים, או, עכשיו הוא מניח תפילים ברכבת, הוא לובש כובע, ואז כדמון המת, יצחק עליהם אתה. לא תרגיש את עצמך פחות מהם. אתה יותר מהם. אני אמרתי לכם כמה פעמים שיהודי צריך להיות נידון במידת הענווה. זה דבר מאוד גדול, להיות אדם ענב. אבל ביום שבועות תמיד היו מביאים קורבן שהיה קשר לפסח, שאסור שיהיה חמץ. כי כל שעור וכל דבש שתקטירו ממנו של אדוני. אבל שבועות דווקא הביאו חמץ. למה? ללמד אותך שהחמץ זה גאווה, תופח, עולה. אל תהיה כזה. לבית המקדש תהיה ירוד. אבל בתורה ואז כאן אומר, תהיה גאווה, אל תתבייש מהם. אם לועגים עליך שאתה דתי, תגיד, אתם מי אתם בכלל? אתם אפס אפסים. יש סיפור נפלא. פעם אחת היה משה מונטיפיורי, היה איש צדיק גדול ועשיר גדול, אחד המיליונרים הכי גדולים שהיו אז בעולם, והיה את כל הכסף שהיה לו, היה עוזר ליהודים בעולם. היה נוסע, פעם הוציאו עלילה יהודים בדמשק, שהיהודים שחטו נוצרי לעשות אותו בדם, אתם יודעים, לא לפני הרבה זמן, אולי לפני 150 שנה, אמרו למשה מונטיפיורי, הוא נסע בכל העולם ואמר איזה שטויות, היהודים מתעבים דם, והקים ממשלות, הציל את היהודים שם. מרוב שהרביצו ליהודים בדמשק, לרבנים, אמרו, כן, כן, אנחנו שתינו את הדם, נתנו להם מכות יום ולילה. כן, כן, שתינו דם, עשינו פסח, מה אתם רוצים להגיד? פסח. מה עשיתם? שחטנו. מח שמם וזכרם, הוא נסע בכל העולם ועזר. תמיד היה עוזר ליהודים. והוא היה דתי חרדי, יהודי חרדי, שומר תורה ומצוות. קלה כבחבורה. והיה תמיד מתפלל במניין. יום אחד היה נוסע ברכבת, שאל את האנשים, יש יהודים פה? אמרו לו, כן, כן, לא, עכשיו את כל היהודים, וישב, והיה לו 9 אנשים. הלך לאיזה יהודי אחד חילוני, יהודי חילוני, סמלני, אמר לו, אולי תעשה לנו מניין? לא רוצה. והתחיל ללעוג על הדתיים. אתם הדתיים, הדוסים האלה. הוא היה מאוד פיקח. הוציא שטר של 20 סטרלינג, נייר. זה היה הרבה כסף פעם. זה לא כמו היום. פעם היה 20 סטרלינג, הרבה כסף. אדם כל החודש היה מרוויח 1 סטרלינג. זה כמו משכורת של שנה יותר. אמר לו, תגיד, יש לך אתה לפרוט לי את הסטרלינג? הוא אמר, לא, אלי. אמרת, חתיכת עלוב שכמוך. 20 סטרלינג אין לך ואתה מלגלג על שאנחנו שמתפללים, אני בזוי שכמוך. ככה זה. אסור לבייש בן אדם, אבל אדם שמלגלג עליך, בז לך, שבור את שיניו, תעשה אותו אפס אפסים. זה מה שאומר התנא. למצוות, ואז כאן אומר. אל תפחד מהמלעיגים. אל תפחד מהערבים, הם תואגים עליך, תמצא דרך ללעוג עליהם. כמו שהמשנה אומרת, ושמה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? אתה שבור את שיניו לו, ואתה תגיד לו, לא הכוונה בהם, נקות חס ושלום, אלא תראה לו שהוא אפס אפסים. היה לנו יהודי אחד מאוד חכם, היה פרופסור שקיבל נובל פרייס, הוא היה מאוד חרדי, יש את השם שלו בישראל בכלכלה. פעם אחד איזה חילוני אחד דיבר, אמר, בכלל, מי אתה? אתה למדת משהו בחיים שלך? זה הוא אומר, אל תפגע ביהודי, אל תבייש בן אדם, ענב, אבל התורה, ואז קדמיה. שבועות, תביא חמץ. מה זה חמץ? אני גאווה. כן, אני גאווה בתורה שלי. התורה שלי זה דבר הכי יקר שלי. אני אוהב את התורה שלי. אתם אפס שלא מאמינים בתורה. לא יודעים מהי התורה, לא יודעים את הערך שלה. ימים לא אגים עליך, ואז כנמר. זה ככה מפרשים במצוות, אל תתבייש מפני המלאגים. ואחר כך אומר, וקל כנשר. מה זה וקל כנשר? כשאתה רוצה ללמוד את הלימוד, יש כמה פירושים בזה, אחד הפירושים, כדי ללמוד את התורה, תמיד תהיה ותחזור על הלימודים, ואל תתעייף, תגיד שהכל קל, לא כבד. כן, כמו שהנשר, איך הוא ברגע אחד עולה קילומטר אחד בשמיים. גם אתה. תרגיש את הכל קל. יש סיפור יפה מהמגיד מדובנה. אומר, מה פירוש? ולא אותי קראת יעקב, כי הגעת בישראל. אומר, פעם אחת, איזה אדם עשיר אחד, גדול, נכבד, הגיע לאיזה בית מלון. תקף הוא מיד רק השמש, הוא אומר, הוא זה עשיר גדול, ניקח ממנו הרבה כסף, בטח ייתן לי טיפ גדול. רץ לקחת לו את הדברים בידיים שלו, היה לו טיק קטן. גם כן, תן, אני אקח לך, אני אקח לך, טוב, נו. אז העשיר הזה עולה במדרגות, והוא עושה, ה, 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 כאילו זה קשה, זה כבד. טוב, שהגיעו לבית, לחדר במלון, אז פתח את היה לתת לו צ'יפ, לא נתן לו כלום. אז הוא הסתכל עליו, הוא כל הזמן עשה את עצמו שזה כבד, כדי שייתן לו טיפ גדול. הוא אומר לו, אז הוא שואל אותו, המשרת הזה, השמש הזה, את העשיר, כולם נותנים טיפ. הוא אומר, כן, אבל אתה לא לקחת את הדבר שלי. הוא אומר, מה, לקחתי את התיק שלך, זה תיק. הוא אומר, חביבי, התיק שלי הוא קל. התיק שלי זה מאוד קל, זה שוקל כמה גרמים. ושאתה הולך וכל פעם עושה, אוף, אוף, אין לי כוח, אני עייף, זה סימן שלא לקחת את התיק שלי. איזה תיק אחר לקחת. הוא אומר, זה המשל, הנמשל הוא, כשאדם התורה קשה לו, השבת קשה לו, המצוות קשה להם, לקום בבוקר, זה סימן שאתה לא יודע מה זה תורה. זה לא התורה שאני נותן לך. התורה שאני נותן לך זה תורה מתוקה, תורה טובה, אדם נהנה ממנה. אומר המגיד מדובנה, זה הפירוש. ולא אותי קראת ישראל. לא, אתה לא קראת אותי. למה? כי יגעת בי. מכיוון שאתה יגע במצוות, ואתה מרגיש שהם כבדים, זה לא התורה שאני נתתי לך. ולא אותי קראת ישראל, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל. זה מה שאומר כאן הנביא, קל כנשר, הכל קל. ראית הנשר ברגע אחד הוא אף למעלה, הוא לא כבד, הוא לא כלום. הנשר לא קל, אני פעם ראיתי נשר, אולי שוקל איזה 4-5 קילו, אבל ברגע אחד הוא אף בשמיים. למה? הגוף שלו קל, לנסוע באוויר זה בשבילו קל. גם אתה, כשאתה מקיים את המצוות, תרגיש שהמצוות הן קלות, לא תרגיש שהמצווה היא קשה. אוי ואבוי למי שאומר, או, מה אני אעשה? צריך להתפלל. נולדתי יהודי, אני חייב להתפלל. אוי ואבוי ככה. שיהודי ככה מתייחס, או פעם היה מספר לי יהודי, שבאנו אל הרב והחלטנו לשמור שבת. אז הוא אומר, כל שעה אשתי הייתה שואלת אותי כבר בצהריים, מתי נגמר שבת? מתי נגמר שבת? באתי לרב, אמרתי לו, זה לא שווה השבת שלה, זה כלום. מה זה, זה שבת? היא צריכה להגיד, אך, מתי לא נגמר שבת? איזה יופי, שבת. ישבנו ביחד, כל המשפחה ישבנו על שולחן, שרנו שירי שבת, רקדנו, שמחנו. זה נקרא שבת. אבל אם כל רגע מתי יגמר שבת, מתי נברח משבת? זהו, וקל כנשר. כל המצוות הן מתוקות, כל המצוות הן קלות. ואז כנמר וקל כנשר. ורץ כצבי. שצריך לעשות דבר, אתה לא עייף. אלא עייף, או, אני עייף, מחר, מחרותיים. לא יודע אם אתם ראיתם פעם במובי, איך שצבי בורח מהנמר. וואו, איך הוא קופץ, קפיצות כאלה, שאני לא חושב יש עוד בעל חי שיכול לרוץ כמו. אומרת שאתה הולך לעשות מצווה, אל תהיה עייף. יש סיפור יפה, שפעם שאלו את המגיד מקוזניץ, היה רב אחד, רבי אחד גדול, קדוש, שהיה כל ימיו היה חולה. הוא נולד לאביו ואמו כשהם היו זקנים, והילד כדי עדין, עד כדי כך שעשו לו נעליים מאור של ארנבת. הוא לא יכול אפילו נער, היה כל כך הגוף שלו עדין וקטן. כשהיה מתפלל, היו רואים אותו פתאום, הוא מתפלל בהתלהבות, הוא צועק בתפילה ומתפלל ומתנענע. פעם שאל אותו אחד התלמידים, אומר רבי, אתה בקושי יכול ללכת. איך פתאום אתה בתפילה כל כך עירני וכל כך קל לך הכל? אומר, בוא אני אגיד לך. כתוב, וקובע השם יחליף וכוח. תראה את הסבל הזה שבא כאן, כל הזמן הוא סוחף פריג'ידרים, עולה, יורד, שבא בית הכנסת הוא עייף. ואין לו כוח, עייף. אבל למה הוא אומר? הוא אומר שאני והוא מחליפים את הכוחות. אני נותן לי את העייפות שלי, והוא נותן לי את הכוח שלו. וקובע השם יחליף וכוח, דרך בדיחה הוא אמר את זה. אבל זה מה שאומרים, ורץ קצבי, כשאתה הולך לעשות מצווה, לא עייף, צריכים לקום ללכת לעשות איזה מצווה. פעם אחת היה רב אחד בירושלים, קראו חכם יוסף שלוש. אני זוכר אותו עליו השלום. הוא היה צדיק גדול. הוא היה מטפל במתים. תמיד היה עושה חסד של אמת, שיש מת רץ בה גם. אז הוא היה לפעמים סיפר לי מישהו, היה חורף, שלג, והוא היה הולך עם מקל, היה לו מקל על היד, יח, קם תקף ומיד, אמרו לו באמצע הלילה, יש מת ממקום בירושלים. הוא קם, שאל אותו אחד, מה זה? אומר, זה מת מצווה. אין אף אחד בשבילו, אם אני לא אלך ואקום ועשיתי את כל הצידור עד מחר בבוקר, המסכן הזה מת מצווה. זה מה שאומר, ורץ קצבי. כי אתה הולך לעשות דבר, לעשות מצווה, כשאתה הולך לעשות את הדבר, אל תלך לאט. הגמרא אומרת, שפעם הייתי רואה את חכמים, את האמורה אומר, הייתי רואה את חכמים, הייתי חושב שהם מחללי שבת ביום שבת רצים. אבל כיוון ששמעתי שהיו אומרים שיש מצווה לרות, ירדפה לדעת את השם, זהו. ברץ קצבי, כשאתה הולך לבית הכנסת, ברץ קצבי, הולך לעשות מצווה, רץ קצבי, קם בבוקר לתפילה, רץ קצבי, אתה הולך לעשות מצוות גמילות חסדים, רץ קצבי, ברץ קצבי, זה מה שהוא אומר. אז כנמר, כלכנשר, רץ קצבי, וגיבור כארי. אדם שרוצה לעשות מצווה, מקבל כוחות. אומרים סיפור שפעם אחת, אישה אחת הלכה עם הילד הקטן שלה. אישה לא חזקה ולא גיבורה. והמכונית דרכה על הרגל של הבן הקטן שלה, והיא הוזיזה את המכונית והוציאה את הרגל. באו אנשים ואמרו, איך זה? אמר שאדם רוצה, מקבל כוחות. לפעמים אתם רואים, באים אנשים ושמים להם כמה וכמה לבנים, והם נותנים מכה ושוברים את זה. זה אמת. איך זה? הם לא, אין להם ידיים חזקות כל כך. איך הם יכולים לשבור? הם מרכזים את הרצון שלהם, ואומרים, אני יכול לשבור את זה, ואני כן אשבור את זה. ואז הוא נותן מכה חזקה ושובר את הדבר. למה? יש לו רצון. תדעו לכם, האדם עם הרצון יש לו הרבה 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 כוחות. אומרים שהאדם משתמש עם המוח שלו חלק קטן, מאוד קטן. כשאדם רוצה משהו והוא מתאווה למשהו, הכוח שלו הולך להיות פי אלף. יש בגמרא דבר מעניין. לא בשמיים היא. התורה לא בשמיים. לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. אומרת הגמרא, ואם היא הייתה בשמיים, היינו צריכים להביא אותה. הגמרא ידעה שאפשר לבנות איזה משהו שיעלה לשמיים. כתוב מפורש שלא בשמיים, ואם היא הייתה בשמיים, היינו צריכים להביא אותה. היה אפשר להביא אותה. הבנתם? אין דבר העומד בפני הרצון. אם אדם רוצה משהו עם כל הלב, זה יהיה. זה מה שהוא אומר, וגיבור כארי. אם אתה רוצה להיות כוח כמו אריה, אתה יכול. אם אתה רוצה, אתה יכול לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים, אל תגיד שאז זה דבר טוב, ואז כנמר. לא, אז פנים, אדם שהוא עזות יש בו, זה לגיינם. רק מה שאמרתי, ואז כאן אמיר, זה למצוות. הוא היה אומר, אז פנים לגיינם, ובושת פנים לגן עדן. זאת אומרת שבאחד מהסימנים של ישראל, ישראל בישנים, יש להם בושה, לא חוצפנים כמו הגויים. אף פעם אתה לא תוכל לראות יהודי שיתנהג כמו נאצים. לא יכול להיות. שיקח ילדים קטנים, יהרוג אותם, ישחט אותם. לא תמצא את זה בעם ישראל אף פעם. לא תהיה דבר כזה. זה אומר, למה שהם עז פנים לגיינם, אין להם בושת פנים, אין להם כבוד, אין להם כלום, חיות רעות. ובושת פנים לגן עדן. היא רצון מלפניך, אדוני, שיבנה את המגדל בימינו, ומזה חכם את תורתך. הוא היה אומר, עכשיו, התנה הזה שאמרנו אותו, יהודה בן תימה אומר, בין 5 שנים למקרא. וואה, למשנה הזאת היה בלגן גדול, למה שהאשכנזים, לפני קרוב ל-300 שנה, 400 שנה, היו מתחילים עם הילד הקטן ללמוד איתו גמרא. אז בא הגאון מווילנה והיה נגד זה, גם המהר"ל בפראג. אומרים, אנחנו צריכים להיות כמו המשנה, תראה מה שכתוב במשנה. בין 5 שנים למקרא, ילד שמתחילים ללמד אותו לקרוא, לא יותר מדי קטן, בין חמש שנים, תן לו שהילד הזה יבלע, יהיה לו קצת כוחות, יהיה לו קצת הבנה. אם כן אומר, זה מרומז. 3 שנים יהיה ערלים, לא יאכל. בשנה הרביעית כל פי קודש להשם, בשנה החמישית תאכלו את פריו. לכן, בין 5 שנים תתחיל ללמד אותו מקרא, ללמד אותו א', ב', לקרוא משנה. יש, עד היום התימנים, הילדים שלהם בני 5, הם עולים לתורה, מברכים. זה נכון, זה לפי הדין. אם הילד יודע למי מברכים, אם הילד הקטן כבר מבין למי מברכים, והוא כמובן נקי, הגוף שלו נקי, שומר את עצמו, שלא היה עליו לכלוך ודברים כאלה, ילד קטן יכול לעלות לתורה, לברך ולקרוא. אז עד היום התימנים, כשהם הגיע לגיל 7-8, שהוא מבין, היו נותנים לו לקרוא בתורה, והיה קורא, עולה, וקורא את הקטע שלו, בן שאומר...
אבל כל העליות או רק עליה...
לא, עלייה שלו, לא, חס ושלום, לא כל העליות, עלייה שלו.
לא, עלייה שישי, כן?
עלייה שלו, של הילד. כן, יש אומרים שקטן עולה רק למניין 7, רק אם הוא היה 7. אבל לפי הדין זה לא מעכב. זה דברים שהרבנים האשכנזים אמרו לנו, הכל אסור, 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 גם זה. כתוב שילד קטן קורא בתורה, מה עולה, לא, זה רק 7, למניין 7, הוא רק 7. טוב, זה שיחיו. אנחנו התימנים והדין הנכון הוא, ילד קטן שהוא כבר יודע ברכות ומבין ויודע לקרוא, כבר יכול לקרוא בתורה ולברך ולקרוא בתורה, והוא עולה למניין 7. אנחנו צריכים בשבת 7 אנשים עולים, אחד מהם יכול להיות קטן. בין 5 שנים למקרא. בין 10 גדל כבר, תלמד אותו משניות. זה כבר דבר גדול, שילד לומד משנה, אותיות, נשמה. ומי שלומד את המשנה, מזכך את נשמתו. משנה, נשמה. בין 13 שנים, כבר צריך להתחיל לקיים את כל המצוות, להניח תפילין, ואת כל מצוות התורה. בין 15, תן לו שילמד תלמוד. לא כמו שהיו נוהגים בישיבות של האשכנזים, שהיו בגיל 7-8, יש היה אחד גדול שלהם, אחד הגאונים כתב ספר קצות החושן, ואת הספר הראשון שלו כתב, אומר, לא הגעתי לגיל 13. זה שב שמעתת, אחד הספרים הכי עמוקים שיש בתלמוד, היו מלמדים אותם בגיל כל כך קטן, כבר פלפול. זה לא דרך המשנה. המשנה אומרת, לא, תן לו ללמוד את כל המקרא, תן לו ללמוד את כל המשנה, אחר כך תיתן לו ללמוד שב שמעתת, לעשות את זה. הדרך של התורה, בין 15 לתלמוד. כשהוא יגיע לגיל 15, תתחיל ללמד אותו דברים עמוקים כאלה. אבל הם הקדימו. היה להם גאוני עולם, אין ספק. אבל לא הלכו בדרך המשנה, לא כמו שהמשנה רוצה. לכן היו הרבה רבנים אשכנזים גדולים שידעו את התלמוד. ופעם שאלו אותו איזה פסוק, אז הוא ידע את התלמוד. אמר, במסכת פלוני יש את הפסוק הזה, תקרא שם, אני אקרא לך אותו, וידע איפה זה נמצא. הוא לא למד מקרא, לא למד משלה, למד את התלמוד כולו. זה אומר את המשנה, זה לא דרך נכונה. דרך נכונה, צריך ללמוד את המקרא ואת המשנה, קח את התלמוד. בין 18 לחופה, דרך הכי נכונה, לחתן את הילד שהוא בגיל 18 שנים, שהוא בגיל 18 כבר, אצלנו לצערנו המשדים מתחיל לתחשוב רק בגיל 25, זה לא נכון. דרך התורה בין 18 לחופה, זה הדרך הנכונה. יהי רצון שכולנו נזכה לנכדים שלנו, בנים שלנו, לחתן אותם צעירים. בין 20 לרדוף, אומר שהוא מקרא משנה, עכשיו הוא התחתן, בין 18, נולד לו בן, רוץ להביא פרנסה, זה לרדוף. יש פירוש כזה, לרדוף, אם הוא לא התחתן בגיל 18, צריך לרוץ לחפש קלה מהר. יש בדיחה אומרים, למה האנשים החריפים, החכמים, הגדולים, הפיקחים, לא מוצאים בחורות כל כך טובות, ואילו הטיפשים, התמימים, הם דווקא יש להם נשים צדקידות, טובות, זכו, פעם שאלו את הרב את זה. אמר להם, הרב דרך בדיחות, אגיד לכם למה הדבר דומה. לפני שאדם בא לעולם, אומרים לו, תשמע, צריכים למצוא בת זוג. הגמרא אומרת שהאדם לפני שבא לעולם, בא עם בת זוג, 40 דום קודם יצירת הולד, מכריזים בשמש ושונית פלוני, בת פלוני לפלוני, הכל כתוב ורשום. אז היהודי התמים, מביאים אותו לחדר הראשון, אומרים, חדר הראשון לוקחים, חדר השני אפשר לחזור, אתה רוצה לראות את כל הסחורה, אבל לא תחזור לפה. אומר, טוב, מראים לו בחדר הראשון את הבחורות, אומר, אני רוצה את זאת. למה הוא תמים? ראה הבחורה, בסדר. הוא הסוג הכי טוב. בא החכם, אומר, נראה את כל הסחורה. זה טוב, לא, תביא את השני. החדר השני מביא בחורות פחות טובות. אומר, תבוא לשלישי, עוד יותר גרוע. תבוא לרביעי, בסוף אומרים לו, די, כאן אתה חייב לבחור. מה המזל שלך? לכן הרבה פעמים שהבחורים התמימים, הם זוכים זכות הכי טובה. בין 18 לחופה. כמה שאדם מקדים, הוא מצליח יותר טוב. בין 20 לרדוף. לא התחתנת, רוץ עכשיו תמצא קלה, או יש לך כבר ילד, צריך להביא פרנסה, רוץ, לרדוף. הכוונה לרוץ אחרי פרנסה. לאחר שלמד מקרא משנה וגמרא ונשא אישה והוליד בנים, צריך לחזור לבקש אחר מזונותה. הפירוש שאחרי מצרים דוב אותו מן השמיים להענישו על מעשיו. יש פירוש אחר שעד 20 שנה הקדוש ברוך הוא לא מעניש את האדם. בגיל 20 שנה מעניש, אז מקבל את העונש שלו. אז אומר, רודפים אותו, אז בדין כבר מענישים אותו אם הוא לא שומר. מהשמיים כמובן. בין 30 לקוח. זאת אומרת, הלוויים שהיו מקימים את המשכן, היו מתחילים בגיל 30. היו תן לו עד שהוא יהיה חזק, צריכים לפרק את המשכן, לסחוב, להרים. לכן כתוב בתורה, מבין 30 שנה עד גיל 50, זה הכוחות, מבין 50 שנה כבר היה יוצא לפנסיה. אז בגיל 30, כשיש לו כוח, צריך לעבוד את העבודה הזאת של בית המקדש. בין 40 לבינה, ולא נתן השם לכם לב לאדם, עד היום הזה, היו 40 שנה במדבר, זאת אומרת, זה סימן שאדם כשהגיע לגיל 40, כבר אתה יכול לקחת ממנו עצות, יש לו ניסיון. זה בינה, הוא כבר מבין, אבל בין 50 לעצה. זאת אומרת, שום מצווה עבודה ולא יעבוד עוד, ושירת את אחיו. מהו השירות? נותן להם עצה. הכהן, הלוויים, שהיו גומרים בגיל 50, ושירת את אחיו. היה מדריך אותם, מכוון אותם לעצה. בין 60 לזקנה, פעם בדור שהיה אדם בגיל 60, כבר היה נקרא זקן. לכן הגאון, שהגעת לגיל 60, תדע, תתעורר. אם נעשות תשובה, אתה זקן. בין 70 לסיבה, כשאדם הגיע כבר ל-70, ויעמוד בסיבה טובה, רבותי אומרים כמה זה סיבה טובה, 70. אז זאת אומרת, אם אדם הגיע לגיל 70 ונפטר, זה כבר סיבה, זה היה בזמנם כמובן, היום בימינו, עד 95, 100, זה נקרא סיבה. בין 80 לגבורות, ואם בגבורות 80, כולם שואלים שאלה גדולה, תפילה למשה איש האלוהים. מי אמר את זה? משה רבנו. אחר כך הוא אומר, ימי שנותנו בהם 70 שנה ואם בגבורי, רגע, 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 משה רבנו, אתה חיית 120. איך אתה אומר ימי שנותנו בהם 70 שנה? תירוץ הפשוט, הוא היה ביוחד, אבל רוב האנשים היו מתים בני 70 כבר. בני שנותן 70, ואם בגבורות, מי שחי 80, היו משבחים אותו פעם. למה הרבה? לפני קרוב ל... 60 שנה, תשאלו את כל האנשים שהם בני 80. מי שהיה מת בגיל 70 היה טוב, בגיל 80 היו 80. זה היה גבורות כבר, לא היו זוכים לזה. הפעם אמר לי רב אחד דבר יפה, משה רבנו אומר ככה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, כמה זה בהם? בית, היי, מם, נכון? מם זה 40, בית, היי, זה עוד 7, זה 47. 47, ותספור, בית, היי, מם זה 1 בית, היי זה 2, מם זה 3, תעבוד עצמם. כמה זה יוצא? 50. 50 ו-70 זה 120, אומר, שמנותנו בהם, אם בהם זה 70, הכוונה 120. ימי שנותנו בהם, זה כמובן בדיחה, אבל הפשט הפשוט, שזה היה אותם הזמנים, שהגיע לגיל 80, זה היה נפלא. בין 90 לשוח, אומר, אם הגעת כבר לגיל 80, אז אתה לא יכול ללכת ישר, כבר אתה צריך להיות כפוף, ללכת עם מקל, כמו חתולון, כפוף. אז אומר, בין 90 לשוח. היה יהודים בקהילה שלנו, בלי עין הרע, שהיו בני 90, היו רצים, מתפללים, הולכים, אפילו מקל לא היה להם, היו יותר מ-90, 96, 95, אבל רוב האנשים כבר השוח. בין 100, אם זכה אדם ל-100, כאילו מת ועבר ובטל מן העולם, כבר די, לא יכול להבין, המוח שלו לא פועל, הידיים שלו לא עובדים, הרגליים שלו לא הולכים, כל הזמן כאבים, אין לו שום שווי לחיים האלה. אם אדם הגיע לכבר ל-100, כאילו עבר ובטל מן העולם. היה אדם אחד שהיה בן 100, והיה הולך, בא, עובד, אפילו היה עובד בשדה שלו. אמרו לו, זה למה? הוא אומר, זה כתוב בן 100 גיל, אבל אני תמיד בן 20, אני חי כמו בן 20. הוא אומר, 120, אני בן 100 כבן 20, זה הכוונה. אבל לא באמת כמו שהמשנה מתכוונת, שיושב בבית כל היום, לא יכול לנשום, לא, תצא, תעבור, תרוץ כצבי, תקיים את המקרא, רץ כצבי, גיבור כערי, אז באמת תזכה לדבר הזה, שהאדם אפילו בגיל שמועה לא יעבר ובטל מן העולם, ברוך הדבר לעולם, אמן ואמן. הולכים להתפלל תפילה בעזרת השם.